חש בראשו, חש בגרונו, יעסוק בתורה. כן, היסוד של המהר"ל, יסוד חשוב מאוד, שעניין התורה לחבר את האדם אל הסדר האידיאלי, ולפעמים מה שהוא יוצא מן הסדר בעולם, זה כשהוא יוצא לדרך, יוצא מן הסדר באדם, ואז רבותינו גילו לנו בעצם המוקדים העיקריים באדם שצריכים טיפול, שצריכים שיישרו אותם. אז הדבר הראשון זה היה הראש, חש בראשו, שם השכל, אמר המהר"ל. כלומר, הכוח הראשוני שיש בתורה זה ליישר את שכלו של האדם, להקנות לו דעות ישרות. אחר כך חש בגרונו, זה כוח הדיבור, לטפל בדיבורו של האדם. בזה אתמול עסקנו, הגענו עכשיו ובני מאיים. אנחנו בדף ה בעמודה הימנית. אנחנו בדף ה בעמודה הימנית, בערך 15 שורות מן הסוף. כן, המהר"ל כאן מסביר את הגמרא במסכת עירובין. אחרי חש בגרונו יש חש בבני מאיים. מה זה אומר? המהר"ל, ובני מאיים כמו ראה ולב, הם, כלומר החלקים הפנימיים, האיברים הפנימיים שבאדם, הם כלים לחיים, ולכך הם למטה מן הגרון, ששם השכל הדיברי, ואפילו אחי, על ידי התורה מקבל רפואה והוויה מן השם יתברך. מה כוונת המהר"ל? כבר שאלנו את השאלה, מדוע בכלל רבותינו ראו לנכון לפרט? מה יש צורך בהתפרטות הזאת? חש בראשו, חש בגרונו, חש בבני מים. אלא רבותינו עברו על הרשימה של כל שיעור קומתו של האדם. אז כמובן האדם, דבר ראשון, מה שמייחד אותו זה שכלו, ראשו. הדבר השני שמאפיין אותו זה דיבורו. לכן חש בגרונו, הכוונה לכוח הדיבור. עכשיו אנחנו מגיעים לצדדים יותר טבעיים, שהם לכאורה שותפים לאדם ולעוד נבראים, נכון? כלי החיים הוא קורא לזה. זאת אומרת, הכלים שמאפשרים, מבטיחים את החיים הבסיסיים. אז מה יכולת לחשוב? טוב, זה כבר לא כל כך תחת השפעת התורה. למה? מה שבעל בחירה אצל האדם כמו שכל ודיבור, אז אל התורה יש כוח לפעול. אדם יקבל הדרכה נכונה מן התורה, אז הוא יכול ליישר את מחשבותיו, את דעותיו וכו', נכון? כמו שאמר שדבר ראשון שהתורה משפיע עליו זה הראש, הכוונה השכל. גם דיבור זה נתון לבחירתו של האדם, כמו שהרמב״ם אומר שיש הרבה סוגים של דיבור. יש דיבור שהוא משובח, ויש דיבור שהוא רשות, ויש דיבור שהוא אסור, ויש דיבור שיכול לשמש לשם מצווה. טוב, אתה בוחר מה אתה רוצה לדבר, נכון? טוב, אז אני מבין שהתורה יכולה להשפיע על זה. אבל עכשיו ירדת בכלל לכלים שהם פועלים בצורה אוטומטית, אינסטינקטיבית. זה כבר לא נתון לבחירת האדם, האם הלב פועם כך או כך, זה כבר לא נתון. האם נושמים כך וכך נשימות בדקה, זה כבר לא נתון. נו, אז מה? אז אם זה משתבש, זה בעיות טבעיות, נכון? מה לתורה ולדבר הזה? זה החידוש, שהתורה פועלת על כל מערכות החיים שבאדם. ובני מאיים כמו ראה ולב הם כלים לחיים ולכך הם למטה מן הגרון ששם השכל הדיברי ויכולת לחשוב ששמה זה נגמר. השפעת התורה נגמרה שמה. שמה זה כבר לא. זה חוקים, חוקי טבע. חוקים פיזיולוגיים. כן? יש. חוקים שפועלים מעצמם. ואפילו אחי, גם שם, במה שנראה חוק טבע קבוע, שהוא לא נתון להשפעת התורה, שזה עניין רוחני, אפילו אחי, אפילו שם, על ידי התורה מקבל רפואה והוויה מן השם יתברך. או, זה חידוש גדול. זה חידוש מאוד גדול מה שכתוב פה. שהתורה כוחה לפעול על כל סדרי חיי האדם. אפילו על הסדרים הטבעיים. שלכאורה מוכתבים על ידי חוקי טבע. ואתה אומר, אם משהו משתבש שם, זה לא קשור לתורה. לא נכון. כי הכל באדם הוא מקור אלוקי. וגם מה שנראה הכי טבעי הוא הכי אלוקי. כמו שהרמב"ן מסביר בסוף פרשת בו, שהכל הוא נס. יש נס שמתגלה למעלה מן הטבע. ויש נס שמתגלה בטבע. אבל הכל הוא אלוקי. סדרי החיים באדם זה לא כמו סדרי החיים שבבעלי חיים. גם בדברים המשותפים. זה החידוש הגדול של הרמב״ם בשמונה פרקים. פרק ראשון. חידוש עולמי. אומר הרמב״ם, אל תקשיב לאלה שחושבים ואומרים שיש דברים משותפים בין האדם לבעלי חיים. זה לא נכון. דע שנפש האדם אחת היא. גם כשאדם אוכל, הוא אוכל עם נפשו. זה פעולה שמוכתבת מכוח נפשו. וכשהחמור אוכל, הוא אוכל עם הנפש החמורית. וכשהנשר אוכל, הוא אוכל עם הנפש של נשר. זה משהו אחר. לכן אכילתו לא דומה לאכילת האדם. אכילת האדם זה משהו אחר לגמרי. זה בא למקום, זה בא ממקום אחר. לכן יש חוקים רוחנים שקשורים לאכילה. אם הכל היה טבעי בלבד, אז היינו צריכים להקפיד רק על כללי הבריאות, נכון? יש אנשים שככה רצו להסביר, אנשים מודרניים רוצים להסביר את כל עניין הכשרות, שזה עניין של בריאות. נכון, זה נכון, זה שזה עניין של בריאות. בריאות הגוף, בריאות הנפש. זה נכון שזה קשור לבריאות, אבל לא בריאות הגוף, בריאות הנפש.
אבל יש
אחרונית, יש איזה משהו
מסבירים
ככה, לא?
שמה?
איזה
משהו בריאותי.
איפה יש דבר כזה? אתה מכיר הסבר כזה על כשרות בראשונים?
אולי גם.
מה?
גם.
זה משהו אחר.
אולי בונוס.
העיקרון, זה משהו אחר, זה משהו אחר. הראשונים, כל רבותינו מסכימים עם המחשבה שכשדבר הוא נכון, לפי התורה, הוא בוודאי גם טוב לגופו, לנפשו, לבריאותו. כי להיטיב לכם, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה להיטיב לנו. אז ברוך שלא יכול להיות שיש בתורה שסותר את עניין הבריאות. זה לא סותר, אבל זה לא המטרה העיקרית. בענייני בריאות, אתה צריך ללכת ללמוד את זה מן הרופאים. אבל כיוון שהאוכל הוא משפיע לא רק על הגוף אלא גם על הנפש, אז יש לנו חוקים שקשורים באכילה לנפש, שקשורים לנשמה, כמו המדרש המפורסם בתחילת פרשת מאכלות אסורות בפרשת שמיני, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חוקים מיוחדים לנו לישראל, כי אנחנו יש מה לטפל אצלנו, יש מה לתקן, אנחנו יכולים לתקן את המדרגות של הופעת צלם אלוקים שבאדם. יש מה לתקן, אנחנו יכולים לשכלל אצלנו את המציאות הטבעית. אתם שומעים מה החידוש? המדרש הזה שרש"י מביא משל לשני חולים שהרופא נכנס אצלם, אתם זוכרים את המדרש הזה? מכירים את המדרש הזה? איך מסבירים את כל עניין המחלות אסורות? שני חולים והרופא נכנס אצל אחד, והוא יוצא והוא אומר, כולם בחוץ מחכים בדריכות, במתח גדול, מה אומר הרופא? אז הרופא אומר לבני משפחות, יכול לאכול מה שהוא רוצה, לשתות מה שהוא רוצה, בקיצור שזה מה שהוא רוצה, פשוט כולם מבסוטים, מה אתה אומר? אין שום מגבלות, שום מגבלות, שאוכל מה שהוא רוצה, שישתה מה שהוא רוצה, שזה מה שהוא רוצה. טוב, כולם שמחים, קופצים מרוב שמחה, הרופא לא נתן שום מגבלות, אין פה תרופות, אין פה תכתיבים כאלה קשים. טוב, עכשיו הוא נכנס לחולה השני, יוצא, והוא מתחיל להגיד, זה אסור לו לאכול, זה הוא יכול לאכול רק בשעה כזאת, ואת זה הוא חייב לשתות, את זה אסור לו לשתות, והוא צריך לישון כך וכך שעות, רשימה כזאת, ועוד חוץ מזה רצפט מלא תרופות. ואז כולם אומרים, מה זה נורא, מה קורה פה עם החולה הזה? אחר כך מישהו שואל את הרופא, אומר לו, מה קרה? לראשון נתת הכל, מותר, נתת לאכול מה שהוא רוצה, לשתות מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, ולחולה השני, מה זה קשוח? מה זה אתה עושה? זה אסור? וזה לא ככה? וזה, מה זה פה? אז אומר הרופא, אתם רוצים שאני אגלה לכם את הסוד? כן. הרופא, החולה הראשון שנכנסתי אליו, אני הרופא כשנכנסתי אצל החולה הראשון, אני בדקתי אותו, המצב אבוד. אז מה אני אתן לו? נגיד לו, אולי לא יכול? מה זה משנה בכלל? המצב אבוד. מסכן, נשאר לו עוד יום לחיות, אז מה אני אעשה? כשאני הכנסתי אל החולה השני, אז יש לו תקווה מאוד גדולה לחיות, עד רבה הוא יתגבר על מחלתו, אבל יש כללים כדי שבאמת יחיה. ואתם, הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה העניין, זה כל העניין, זה המטרה. אז אנחנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא קובע לנו חוקים, זה למטרה של חיים. זה באמת, אז זה החידוש פה, שאפילו על המערכות הטבעיות שבאדם, אותן מערכות שלכאורה הן תחת חוקי טבע, פועלים מעצמם, יש כללים. אתה אומר, מה, התורה מתערבת? שמע, התורה כבר לא יכולה להתערב. לא נכון. הכל חוק הבורא, מה חשבת? הכל תחת שליטה אצל ריבונו של עולם. גם החוקים הטבעיים הם תחת שליטה אצל ריבונו של עולם. ומי שמחובר לתורת חיים, עץ חיים אי למחזיקים בה, זה יפעל גם על המערכות הטבעיות אצלו. זה הסוד. מופיע, הדבר הזה מופיע כבר בגמרא. שמה שאנחנו משמרים תורה ומצוות, זה לא רק לפעול על עניינים רוחניים, מופשטים וכו', שנדע מה לחשוב ובמה להאמין. לא, שנדע איך לחיות בכלל. כי עם ישראל הוא מדרגה של עם ישראל חי. חי ויחיה ותיקון של כל, הכל. תיקון הכל, גם תיקון הטבע. הטבע הוא עוד לא שלם, הוא חסר. יש בו פגמים וצריך לתקן אותם. אז התורה, שהיא תורת חיים, היא לא באה לטפל רק בדברים מופשטים. היא באה לטפל בסדרי חיים הכי ממשיים של האדם. רק שמה זה פחות נראה, זה יותר עמוק. ולכן אומרים חכמים, חש בבני מאיים יעסוק בתורה. בני מאיים, הכוונה, כל המציאות הפנימית, הפיזיולוגית של האדם, כלי החיים, כמו שהוא קורא להם, גם זה יעבוד לפי הדביקות שלנו בתורה. כן? בבקשה.
זה סוג של גמול שכר, או שזה באמת
השפעה פיזיולוגית? לא. המהר"ל לא הולך לכיוון הזה. זה לא דרכו של המהר"ל לעסוק בסוכריות. אם אתה תתנהג יפה, תקבל סוכריה. אם לא תתנהג יפה, אתה תקבל מכות. זה לא השיטה שלו. השיטה שלו זה להראות את המהות. הוא עוסק פה במהות. לא, טוב, התנהגת יפה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך לישון בשקט. לא. זה משהו שהוא שייך לעצם סדר העולם. זה בדיוק כל העניין של נתיב התורה, זה לימוד בסיסי מאוד. אם יש דבר אחד שרוצים להתחיל בו את לימוד המהר"ל, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. כי פה המהר"ל מגלה את העומק שבדברי רבותינו, איך הם עוסקים במהות הדברים. התורה היא סדר העולם. עכשיו, היא סדר איזה עולם? הכל. גם העולם המופשט, וגם העולם הגשמי. גם השמיים, וגם הארץ. גם גופו של האדם, וגם נשמתו. הכל, הכל בא... מי הסדר האלוקי תורה.
בגלל זה הוא מתחיל גם נתיבות עולם בזה בעצם.
נכון, ובגלל זה גם התורה מתחילה בלספר לנו איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. למה התורה צריך לדבר על איך הקדוש ברוך הוא? שהוא לקח אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים והיה אדם לנפש חיה. מה זה, מה זה? אנחנו שמה במעבדה האלוקית. לקח אפר מן אדמה, ירבב עם מים, מה עושה פה? מה הולך שם? דייסה, עניינים, נשמה, איך זה בדיוק כל הזה? נו, כמובן, אנחנו לא מבינים הרבה מכל מה שכתוב שם. אנחנו מבינים מה זה שהוא לקח אפר מן האדמה, הנפיח נשמת חיים, איך עושים בדיוק? על זה הרי יש לנו ברכה שאנחנו עוברים דווקא שזה לא נתפס. רופא כל בשר הוא מפליא לעשות שהרמה שכותב בהגעה שלו שולחן ערוך, הרמה היה מקובל גדול, לא כולם יודעים, אבל הרמה היה מקובל גדול, כמי שיודע את המדרגה של הרמה. אז הוא כותב שם מה זה מפליא לעשות, כושר רוחני בגשמי. הריבונו של עולם עשה את זה שהוא קשר דבר שהוא כל כך רוחני כמו נשמה, ודבר גשמי כל כך כמו אפר מן אדמה. איך עושים? זה פלא. אבל למה התורה מספרת את זה? מה? מה זה משנה? טוב, יבוא אדם ויגיד, טוב, בסדר, מה נפקא מינה בשבילי? מה, אני בסדר, רבונו של עולם עשה את מה שעשה, העיקר שאנחנו כאן. התורה גילתה את הסוד. כל סדרי החיים של האדם, מראש עד כף רגל, גם הצדדים הכי רוחנים והכי מופשטים שבאדם, נשמתו, וגם הצדדים הכי קונקרטיים, עולם הזה, ריבונו של עולם, גם האפר הזה שאתה בנוי ממנו, ריבונו של עולם. לכן כוח התורה להשפיע על הכל במהות. אם היו לנו עיניים לראות, היינו רואים את זה. איך זה משפיע עלינו? במהות. זה לא שהאדם הוא בנוי משני חלקים. חלק אחד מכני. חיברו יד פה ויד שם, ברגים, עניינים, לא קשור לריבונו של עולם. כשיש בו אנשם, נו, הכל מוכן, בראתם את הגוילם? יופי. אז אני בא עכשיו עם מפוח ומכניס בו נשמת חיים. זה ציור שבראש של כמה אנשים, הוגי דעות חשובים, שככה הם צרים לזה, אפילו אם מאמינים בבריאת האדם, זה פחות או יותר הרמה שהם מגיעים אליה. לא! מי הגרגיר הראשון? עד לצורתו הסופית והשלמה של האדם, זה הכל ריבונו של עולם, זה אלוקי. לכן התורה משפיעה על הכל.
מה? רוחני
וגשמי, אז אני אגיד שזה הכל ביחד. נו, מה זה הכל? אבל בסדר, אתה צודק, אני מבין מה שאתה אומר. בשורש הכל אחד, נכון. אבל סוף סוף זה מופיע בדרגות מאוד שונות, שהן נראות מאוד מאוד אפילו מנוגדות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נו, מה זה הארץ? עפר, אדמה, הכל. נו, אז ריבונו של עולם, אז תגיד, בראשית ברא אלוקים הכל, אז למה אתה אומר את השמיים ואת הארץ? אסביר לך. למה צריך לפרט? אתה שואל שאלה טובה. הרי לכאורה בשורש הכל, אז תגיד, בראשית ברא אלוקים את הכל. עוד משהו? זהו, אמרנו. בראשית ברא אלוקים הכל, זהו. זהו, הכל, הכל. נכון, האמת שזה ככה. אז למה אנחנו מפרטים? התורה היא לא מפרטת כדי לתאר לנו סדר עבודה, סדר היום של ריבונו של עולם. בוא תשמע מה היה סדר יומו של ריבונו של עולם. אז ככה, ביום הראשון ברא השמיים והארץ, ביום השני יבדיל בין מים למים, ביום השלישי תצמח הארץ דשא, תצא הארץ דשא. לא! זה הכל בשבילך! אתה בא אדם לעולם, נכון? ואתה מתחיל להסתכל. התורה היא בשביל האדם, זאת תורת האדם, זה לא כדי להגיד לנו מה היה הלוז של ריבונו של עולם. מה, התורה באה לפתוח מה היה יומן של ריבונו של עולם? מה היה ביום השני? כתוב ביומן שביום השני הוא הבדיל בין מים למים. זה לא ככה. התורה היא באה ואומרת לאדם ככה. אתה תגיע לעולם. מה אתה תראה? שמיים. ומה עוד תראה? ארץ. אז תגיד, זה עולם דואלי. זה מילה בלועזית. אתם יודעים מה הפירוש המילה דואלי בלועזית? עם שניות. בעברית דואליות, הכוונה זה שניות. זה עולם שיש בו שניות. מאוד אוהבים את זה, אצל הפילוסופים. להגיד שהעולם הוא דואלי. הוא בנוי מניגודים, אור וחושך, שמיים, ארץ, אור, חושך, זכר, נקבה, טוב ורע. זה עד כדי כך תפס, שבסוף יש אנשים שימצאו לעצמם את זה גם כעבודת אלילים. שכל, אתה צריך, בעצם הכל תחת שליטה של שני כוחות, שכל הזמן רבים, מלחמת האור בחושר, מלחמת הטוב ברע, מלחמת, כל פעם מוצאים ניגודים, נכון? אז מה באה התורה ואומרת? אתה הרי מתחיל מלמטה למעלה. אתה לא מתחיל מלמעלה, אתה מתחיל מלמטה, אתה בבן אדם, אתה בא לעולם. פותח עיניים, רואה שמיים, רואה ארץ. זה לא נראה דומה בכלל הסיפור הזה. מה אומרת התורה? זה מקור אחד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם היה כתוב בתורה ברא את הכל, אתה אומר בסדר, ברא את הכל, אבל לא דברים מנוגדים. לכן התורה באה ובכוונה מפרטת. כי היא יודעת מה שיקרה לאדם. היא יודעת שאדם מתחיל מלמטה. והוא מתחיל לצפות על העולם. והוא מתחיל לראות דברים שלכאורה הם נראים כמנוגדים וסותרים. אש ומים. מה היה ויכוח בין נמרוד לבין אברהם? יפה. מי יותר חזק? האש או המים? אומר לו נמרוד לאברהם. מה, אתה לא מאמין בכוח האש? אור כסדים. למה קוראים לו אור כסדים או כסדים? כי עבדו את האש. ודאי. אור כסדים. עבדו את האש. הייתה עבודת האש. אז אתה לא מאמין בזה? אומר אברהם, תשמע, גיד לך את האמת. תדליק אש, כן. רק רגע אני הולך להביא דלי. סיבכנו את העניינים. המים מכבים את האש. טוב, אז אתה יודע מה? נעשה לך, נהיה לארג'. אז לפחות תאמין בכוח המים. אומר אברהם אבינו, באמת נמרוד, מה זה משחק ילדים? אתה לא רואה ענן ענק שנושא טונות של מים ברוח, מפזרת את הענן. אתה לא מבין. אתה לא ירדת לעומק העניין. אתם נתפסים לפירורים של המציאות. מבודדים את הכוחות. אתם לא רואים שכל כוח יש לו כוח שיגבר עליו. ובסופו של דבר כל הכוחות יחד הם יוצרים הרמוניה. כי יש מקור אחד לכל. אתה לא רואה את זה. אז נמרוד מתחיל להרגיש זה מסוכן, כי האברהם הזה הוא מבין עניין, אין ברירה אלא לחסל אותו. זה אנשים שלא מוצאים חן בעיניך, זה פתרון. מי שלא מוצא חן בעיניך, יש פתרון. חסל, חסל לסל. זהו, גמרנו. לוקח את אברהם, זורק אותו לכבשנש, ככה הוא בטוח שהוא חיסל גם את הדעות של אברהם. אבל זה אלוקי. לכן אי אפשר להרוג את אברהם. כי האמת תצמח. זה לא יעזור. אבל מכל מקום, זה הבעיה. לכן התורה מפרטת. כי התורה אומרת, אתה תגיע לעולם כשכבר הכל יהיה בעולם. אז פעם אתה תראה את זה ותמיד, מאיפה זה בא? ואז אתה תראה את זה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? בסוף, תדע לך, תחזור אל השורש. והשורש זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל המערכות. כן.
הרב, קודם ענית שהמערה לא הולך בדרך של הסוכריות. זאת אומרת שכאילו יש דרך כזאת
לגיטימית? כן.
זה לא סותר?
לא.
את השני?
לא. היא לגיטימית כשעוסקים בהבנה לא עמוקה של תורה. גילה לנו את הדבר הזה הרמח"ל במסילת ישרים. הרמח"ל במסילת ישרים אומר, העולם מתחלק לשלושה. זה כמו בצהל, כל דבר מתחלק לשלוש. העולם מתחלק לשלושה. שלמי הדת, בינונים, והמון העם. שלמי הדת, איך מביאים להיות אותם מתוקנים? אומרים להם, תשמע, ההתנהגות הזאת, הדעה הזאת, או ההתנהגות הזאת, זה לא יפה. מה זה ברור לא יפה? זה לא מתאים. מה פירוש לא מתאים? זה לא שלם. מה אתה אומר? לא, זה לא שלם. ברצינות, כן, סליחה, אני לא יודעת, מיד אני אתקן. זהו, זה מספיק. אמרת את זה לבן אדם, אמרת לו, תשמע, זה לא מתאים לך. אתה בן אדם כזה חשוב, מכובד, קנה שם טוב, ואתה עושה דבר כזה, כן, יש דרגה שנייה, של אנשים שאומרים להם, מה אתה יודע, אם אתה עושה דבר כזה, אתה מחסיר מעצמך כבוד, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. כל הכבוד שמגיע לך, תראה, פתאום יהיה איזה פגם. תאר לעצמך שנגיד אתה תלבש תלית, כן? ויחסר בתלית ציצית. בעולם שכולו ציצית. תלית שכולה תחל. אז אדם אומר, באמת? כן, כן. טוב, טוב. ואז באה הדרגה השלישית. מה הדרגה
השלישית?
לא, הראשון זה שאדם, אתה מדבר איתו על עצם מה שיחסיר משלמותו. הדבר השני מפרט המהר"ל ואומר, אתה בא ואתה אומר לבן אדם, כדאי לראות את זה שם בפנים, אתה אומר לבן אדם, תראה, אתה תגיע לעולם הבא, ואתה תראה, אתה יש לך בדיוק אדם כמוך. תראה למה הוא יזכה, ותראה למה אתה תזכה. אתה חלק, לכל ישראל יש לו חלק לעולם הבא. לך מגיע חלק כמוהו, אבל בגלל שאתה עושה מה שאתה עושה, אתה תסתכל ויגידו לך, תראה מה שיכולת להיות, ואתה החסכת את זה מעצמך. הם לוקחים אנשים עם כישרונות שווים, ואחר כך שמים אחד ליד השני, וזה הכל. לא צריך עונש אחר, אומר המהר"ל, אומר הרמח"ל, סליחה, לא צריך עונש אחר. ישימו אחד ליד השני, יגידו, תראה מה הוא הצליח להיות, תסתכל מה אתה הצלחת להיות. נו, מה אתה אומר? אז אדם כולו מתבייש, מלא בושה. הוא אומר, זה החיים שלך. יכולת להיות ככה, תראה מה נהיית. זה הדבר השני. הדבר השלישי, סוכריות. שכר ועונש. יש אנשים שחייבים לדבר איתם שפה של שכר ועונש. גם זה קיים. התורה מדברת. פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, אם אתם לא תתנהגו יפה, כללות לא עלינו. מה אתה אומר? כן! אתה עוד לא יודע! 1, 2, 3, 4, 5, כמה? 98! וואי, מלא! 98 כללות? 98 כללות! הוא כבר חצי מת. ויש אנשים שזה מה שצריך להגיד להם. לגיטימי. אין דרך אחרת. הם במדרגה הזאת שצריך שכר ועונש. המהר"ל...
גם צריך את כל...
אבל גם המדרגה השנייה היא שכר ועונש, לא?
לא.
אבל גם זה, אתה אומר לשכר, נו, כבוד זה שכר.
לא, מדרגה השנייה זה לא מדרגה של שכר ועונש. זה מדרגה של הבכוח והבפועל. אתה לא ניצלת את החיים שלך להוציא את מה שאתה לפועל. זה בושה. אתה תתבייש, תדע לך. אתה תתבייש. כי ישימו לידך את הדגם שמה שיכולת להיות. אתה לוקח אנשים עם אותו שכל, ואתה רואה אחד, כל החיים שלו, עמל, הצליח, זה. אחר כך, אתה לוקח אותו בן אדם, עם אותם הכישרונות, קוראים לזה, בגמרא יש לו שם אגב, קוראים לזה בן גילו. בן גילו זה בן מזלו. כלומר, אנשים שתמיד יש אדם בעולם שהוא בדיוק כמוך. פלא פלאים. כל אחד יש בעולם בדיוק אחד כמוהו.
מדויק?
כן.
גם חיצונית?
דומה מאוד.
גם הגויים
מאוד, גוי יהודי גם? כל אחד בתוך המשפוך. זה. דומה מאוד. ואז, בבקשה, מגיעים ביחד, תחנה סופית. אומרים, בבקשה, בוא נראה איך אתה נראה. ואיך אתה נראה?
כולל העבר, הילדות,
הזה. כולל הכל, יש תשובה, אל תדאג.
רואים שתיים גורים.
מה?
שתיים גורים.
שני בורים. אז אתה אומר אין מה לדאוג, רק אתה לא יודע. ואם במקרה הוא לא בור, מה יהיה? אז אתה תסתבך.
זה לא קשור.
טוב, שאלות בלימוד ששואלים אותנו פה. יש מאמר של הרב קוק על אחדות ושניות, לרב ציודה יש את המהלך של זוגיות, בפרשיות, מה הבדלים בעומק, אין הבדלים בעומק, בעומק דווקא אין הבדלים. זה אותו יסוד. מכל מקום, כן, שתיים שם אחד. שתיים שם אחד, זה כל היסוד. זאת אומרת, בוודאי שבשורש הכל אחד. רק אצלנו בעולם זה מתגלה כדבר זוגי. כדבר זוגי, כמו למשל אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בהתחלה כתוב. לא איש ואישה. אחר כך, סוד הנסירה. איש, אישה. ומה המטרה? המטרה, והיו לבשר אחד. כלומר, כל המטרה של איש ואישה שמתחתנים, זה להחזיר את המדרגה השורשית של אחד. זכו שכינה ביניהם, הכוונה חזרו להיות אחד, הפעם מתוך אהבה, מתוך בחירה, מתוך רצון. זה כל העבודה שלנו בעולם. סיכומו של דבר, מה שלמדנו היום זה דבר מאוד יסודי, שכאן המהר"ל מגלה לנו תוך כדי הסבר דברי הגמרא במסכת עירובין, שהתורה יש לה כוח לפעול על כל המערכות שבאדם. ראש, שכל, גרון, דיבור, בני מים, מערכות טבעיות. נשארו לנו עוד שתי מערכות, חש בעצמותיו, חש בכל גופו, בעזרת השם, שיעורים הבאים.